פרשת וישלח, איך משלבים בין אמונה ומאמצים טבעיים?
יהודי אחד נכנס לתל אביב בדרך לפגישה דחופה. מה זה דחופה? פגישה של החיים שלו, שהוא מוכרח להגיע בזמן. איחור של דקה וזהו זה. נכנס לתל אביב באמצע היום, אין חנייה, הוא מסתובב בהיסטריה, מימין, משמאל, אין חנייה. הוא מרים את העיניים ואומר, ריבונו של עולם, אם מסתדרת לי עכשיו חנייה, אני חוזר בתשובה ונותן 10,000 שקל לצדקה לבית הכנסת. הוא טרם קילה לדבר כמו שכתוב, המכונית שלפניו זזה והחנייה מתפנית. הוא מרים את העיניים ואומר, זה בסדר, ריבונו של עולם, הסתדרתי כבר לבד. אנחנו השבוע נדבר על נושא מאוד מאוד טריוויאלי, מאוד מעשי, שמאוד נוגע, שכל אדם מאמין מוצא את עצמו, מתלבט בו, ממש כל הזמן. אחד ההתלבטויות, אחד האתגרים הכי גדולים של אדם מאמין, זה השילוב בין אמונה להשתדלות. אמונה להשתדלות טבעית. מצד אחד כל יהודי מאמין שהכל בהשגחה פרטית, הכל מלמעלה, הכל נגזר בראש השנה, הכל נקבע והוחלט כבר חודשים מראש. מהצד השני, אנחנו עושים כלי טבעי. כל היום אנחנו עושים פעולות טבעיות. אדם צריך פרנסה, הוא קם בבוקר והולך לעבודה. הוא לא אומר, תשמע, כבר החליטו בשבילי בראש השנה, אז מה זה משנה? אני אלך לעבודה, לא אלך לעבודה, הקדוש ברוך הוא ימצא דרך לתת את הכסף. לא. הוא הולך לעבודה, הוא עושה כלי טבעי שדרכו תבוא ברכת השם. חלילה וחס, לא על אף אחד, אם יש איזושהי בעיה של רפואה, בעיה של בריאות, אדם הולך לרופא ומחפש רופא טוב. והרבי תמיד כתב, להתייעץ עם שני רופאים מומחים, ורופא ידיד. אהב טוב, בא טוב הזמן. מתייעצים עם רופא טוב, רופא שאפשר לסמוך עליו, מחפשים רפואה טבעית. אדם חלילה הסתבך עם צרות עם העירייה, עם מס הכנסה, עם איזה משרד ממשלתי, אז הוא הולך ומחפש קשרים, מחפש פתרונות טבעיים, איך אפשר לפתור את הבעיה, איך אפשר להתחמק, איך אפשר לקצר הליכים. כל החיים אנחנו עושים כלים טבעיים. והיום אנחנו קצת רוצים לדבר על הנקודה הזאת של למה, למה צריך כלי טבעי? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלוח את הפרנסה שלו בדרך הטבע? אנחנו נראה עוד מעט, היו כל כך הרבה ניסים בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא רצה לשלוח פרנסה, הוא שלח, הקדוש ברוך הוא רצה לשלוח רפואה, הוא שלח, שלא דרך הרופא. כן, אז למה צריך כלי טבעי? נדבר גם באמת על הנושא של פורים. למה צריך כלי טבעי? ונתחיל כרגיל מההתחלה מפרשת השבוע. פרשת השבוע פותחת בסיפור מאוד מאוד אנושי. יעקב אבינו חוזר הביתה, סוף סוף הוא היה אצל לבן, אחרי 20 שנה הוא חוזר הביתה, אבל עכשיו הוא כבר חוזר עם משפחה גדולה, עם נשים, עם ילדים, עשיר גדול, עם הרבה צון, והיה לו צון רבות ועבדים ושפחות וגמלים, הוא ממש עשיר גדול. הוא חוזר הביתה, רוצה לשבת בשלווה, אבל בדרך הוא צריך לפתור בעיה קטנה. הוציאו עליו חוזה. יש מישהו שרוצה להרוג אותו. אח שלו. אח שלו עשיו, האח היחיד שלו בעולם, הוציא עליו חוזה. בסוף פרשת תולדות, אחרי שיעקב לקח את הברכות, עשיו החליט שהוא רוצח אותו, הוא מוריד את יעקב מהכביש, הוא נוקם בו. ויעקב לא יכול לחזור הביתה. לפני שהוא חוזר הביתה ומתיישב עם נשיו וילדיו, הוא חייב לסגור את החשבון הזה עם המאפיה שמחכה לו בבית. לא בבית, בארץ העיר, אבל מחכה לו. הוא חייב לסגור את החשבון הזה. אז הוא פועל בדרך הטבע. הוא שולח שלוחים לעשיו. לומר לעשיו, אני מחפש את אהבתך, אני רוצה להשלים איתך. מה שהיה, היה, חלפו 20 שנה, אנחנו אחים אחרי הכל. עזוב, צריך לשכוח, אחרי 20 שנה נפתח פרק חדש. השלוחים חוזרים מיד? לא. עשיו יוצא לקראתך עם 400 איש, 400 שכירי חרב. עשיו לא מתכוון לשלום, הוא לא מקבל את הסליחה. הכעס עודנו קיים בקרבו. ויעקב צריך להתמודד עם מצוקה אמיתית. אח שלו יוצא לקראתו עם 400 שכירי חרב, והוא מה יש לו? יש לו רק נשים וילדים. אין לו חיילים שילחמו בשבילו. מה הוא יעשה? איך הוא מתמודד עם המצוקה הזאת? המצוקה הכל כך אנושית הזאת, מול אח שרוצה להרוג אותו. אז יעקב עושה שלושה דברים. לא לפי הסדר. נדבר בסוף על הסדר. דבר ראשון, תפילה. זה לא היה הדבר הראשון. נדבר על זה בסוף. אבל בשביל הסדר הטוב. תפילה ועוד שני דברים טבעיים. דורון ומלחמה. הוא מכין מתנה יפה לעשיו. אבל מה זה מתנה? אני לא חקלאי, אבל אני חושב שהמתנה הזאת הייתה שווה לפחות מיליון דולר במונחים של היום. יש שם 200 כבשים, כמה עולה כבש? $1,000. יש שם 200 כבשים, 200 עיזים, 30 אילים, 40 פרות, 30 שברים. זה מתנה של מאות מאות אלפי דולרים. דורון ענק, זה לא שהוא שולח לו דורון לצאת ידי חובה. הוא יושב הרבה וחושב איך הוא ירצה את אחיו, איך הוא יפייס אותו. הוא עושה כל מה שצריך בדרך הטבע. זה לא שאתה אומר, נו, צריך לעשות משהו בכלי, אני אעשה כלי. לא. הוא חושב היטב מה יפייס את אח שלו. ואחר כך הוא מתכונן למלחמה. הוא מחלק את המחנה שלו לשתי מחנות, את הנשים והילדים בצד אחד, את כל הצון והרכוש בצד אחר, כדי שאם יבוא עשיו ויקם מחנה אחד, והיה המחנה הנשאר לפלטה. בעצם, אם נמתג את זה, יעקב מתפלל כאילו אין טבע, והוא פועל בדרך הטבע כאילו הוא לא התפלל. אין, הוא לא רואה סתירה בין השניים. הוא מתפלל עד הסוף, מבקש מאלוקים, ומצד שני הוא פועל בדרך הטבע כאילו הוא לא התפלל. וזה פלא גדול, כי יעקב הובטח מהקדוש ברוך הוא, בתחילת הפרשה הקודמת, הוא שמרתיך בכל אשר תלך, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא ישמור עליו. יעקב לא מסתפק בהבטחה. הוא עושה כלים בדרך הטבע, כאילו להביא את הברכה למטה. בעצם יעקב לא מחדש כלום. זה כבר היה בצורה יותר חריפה אצל אבא שלו וסבא שלו. אברהם ויצחק ירדו למצרים, והיו להם נשים, נשים יפות. והם פחדו שהמצרים יפגעו בנשים. מה הם עושים? הם היו יכולים להגיד, קדוש ברוך הוא, אנחנו סומכים עליך, תפתור לנו את הבעיה. לא. הם עושים פעולה טבעית, ועוד איזה פעולה טבעית שאף אחד מאיתנו לא היה עושה אותה. הם אומרים על האישה, הם משקרים, הפך האמת. הם אומרים על האישה, אחותי, היא רק אחותי, היא אחות שלי, לא אשתי. מה זה? עושים פעולה טבעית עד הסוף. וכל התנ"ך מלא בדוגמאות כאלה. נציג רק שתי דוגמאות מאוד מאוד מיוחדות, למרות שהתנ"ך מלא בדוגמאות כאלה. שתי דוגמאות שכל אחת יש בהן משהו מיוחד. עם שמואל. בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא רוצה את שאול, הוא רוצה את דוד. אז הוא אומר לשמואל הנביא, לך לבית לחם, לבית ישי, ותמשך את אחד הילדים למלך. אני כבר אומר לך איזה בן למשוח. אבל שמואל הנביא חושש, הוא חושש משאול. שאול המלך ישמע שהולכים למשוח בחייו מישהו אחר למלך, הוא יהרוג את שמואל. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני חושש. מה הקדוש ברוך הוא היה צריך לענות לו? אני איתך, הוא שמרתיך בכל אשר תלך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה דבר שאין לו תקדים בתנך. הקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות כאילו פעולה שיהיה פך האמת. הוא אומר לו, קח איתך צון, ותאמר לזבוח להשם באתי, בשמואל א' פרק ת' ז', תאמר שם בבית לחם, באתי לעשות חינגה, באתי לעשות הילולה, חגיגת הממונה באתי לעשות. באתי לזבוח להשם, ואז כל העיר יבואו להתאפס סביבך, שמואל הנביא מגיע עם צון לזבוח להשם קורבן, כולם יבואו. ואז כשאתה תראה שם בחגיגה את בני דוד, את בני ישי, תמשך את אחד הילדים כפי שאני אומר לך. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו לעשות פעולה טבעית, ולא אומר לו, תסמוך עליי, אני איתך, אני שלחתי אותך, אני לוקח עליך אחריות. הקדוש ברוך הוא בעצמו מבקש שתעשה פעולה טבעית שהיא כרוכה, לא, אין פה הפך האמת, הוא לא שיקר, הוא באמת זבח להשם, אבל היא כרוכה במשחק, בתחבולה. היא כרוכה בתחבולה. ועוד דוגמה אחת מיוחדת, דוד בעצמו, כשהוא ברח משאול, הוא הגיע לבית אחיש, מלך גת, וגילו אותו שהוא דוד, והוא צריך להינצל מהגזרה, הוא משחק אותה משוגע. ככה הנביא מספר. דוד בשביל להינצל מאחיש מלך גת, הוא התהולל, ופשוט הוא התנהג כמו משוגע. עד כדי כך, המוסבר במפרשים שהוא דפק על הדלת של אחיש וצעק וכתב בטוש זוהר, אחיש מלך גת חייב לי 200 זהובים. ולאחיש מלך גת היה אישה ובת משוגעים בבית. אז ניתה שם חגיגה, הוא צעק להם והם צעקו לו, ועד כדי כך שאחיש מצעק, החסר משוגעים אני, וגירש את דוד מהעיר. דוד המלך, שהקדוש ברוך הוא ביקש למשוח אותו למלך. היה יכול לומר, אני בידיים של הקדוש ברוך הוא, מה אני דואג? לא. ברגע שהוא נקלע לצרה, אז אין תפילה. הוא כמובן התפלל, אבל הוא כאילו לא התפלל. מבחינת הכלי הטבעי, הוא עושה כל מה שצריך כדי להינצל. אז אנחנו צריכים להבין מה עומד מאחורי העניין הזה. יהודים מאמינים, בני מאמינים, לקדוש ברוך הוא יש בעיה לעשות ניסים. הנה, מה היה אצל אברהם ויצחק? אחר כך הרי קרו ניסים, פתאום פרו התמלא בנגעים, אבימלך התמלא בנגעים, בחלום הלילה בא אליו הקדוש ברוך הוא. אז הנס הזה יכל לקרות מראש. למה אברהם אבינו צריך בהתחלה לשקר ולומר על אשתו שהיא אחותו, ואחר כך הקדוש ברוך הוא עושה ניסים? שיעשה ניסים מראש. הזכרת את נס פורים. למה צריך בהתחלה לעשות פעולות טבעיות, שהאסתר תבקש יפה מאחשוורוש, כמו אישה היא תבוא אליו, ואז יקרו ניסים. אי אפשר מלכתחילה לעשות את הניסים. מה העניין הזה של הכלי הטבעי? אנחנו דואגים לקדוש ברוך הוא. היו גדולי ישראל, מעניין שלגמרי סמכו על הקדוש ברוך הוא. מסופר על רבי זושה מהניפולי, שהוא היה כל יום אחרי התפילה, הוא לא היה הולך לעבודה, היה יושב כל יום בבית כנסת. מאיפה יהיה לו אוכל? אז אחרי התפילה הוא היה אומר, אבא, זושה צריך לחם. והשמה של בית הכנסת היה מחכה מאחורה עם הטוסט, עם ארוחת בוקר, וכשהוא היה אומר, זושה צריך לחם, השמה שהיה מביא לו את הלחם. ככה זה היה כל בוקר. אז מה היה רע אם כולנו היינו זושה? אם כולנו אחרי התפילה היינו אומרים, אבא, מנדי צריך לחם, שמוליק צריך לחם, דוד צריך לחם, מה חסר? למה צריך את השם כלים? כן, אתה אומר מנדי חי ככה. למה צריך ניסים ולמה צריך ניסים? מה אנחנו דואגים לריבונו של עולם? אז נתחיל כרגיל מהפשט, ואחר כך נגיד רעיון קבלי מאוד מאוד יפה שמובא במאמרים של הרבי הרש"ב, של הרבי החמישי לבית חב"ד. רעיון פשוט, שאותו כבר אומר הר"ן על הגמרא, רבנו ניסים על הגמרא כבר אומר את הרעיון הזה, הוא אומר שהטבע הוא כלי יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין לבטל את הטבע. הוא מעוניין שהכל יעבור דרך הטבע. הוא לא רוצה לבטל אותו, הוא לא רוצה לשבש אותו. הוא רוצה שהפרנסה, שהרפואה, שכל העניינים יבואו בדרך הטבע. גם אם הטבע הוא כלי בעצם לברכה עליונה. אבל הוא רוצה שהכל יעבור דרך הטבע. מה ההסבר בזה? הר"ן לא מסביר. אבל לפי החסידות אפשר להסביר שהקדוש ברוך הוא רוצה שהברכה שלו תהיה נעלמת. תהיה נעלמת כדי שיהיה אתגר של בחירה חופשית. אם אנחנו נחיה על ניסים, אם אדם כשתהיה לו צרה הוא ילך לכותל המערבי והיא מיד תיפטר, אז מה כולם יראו? כולם יראו את יד השם שמנהלת את העולם בכל רגע. כולם יראו שהעולם הזה מתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא, לא על ידי האדם. לכן הקדוש ברוך הוא יחביא את עצמו בתוך הטבע. הוא רוצה שהפרנסה תבוא דרך הטבע, כדי שמי שרוצה לטעות יבוא ויטעה. כדי שמי שירצה לומר אין אלוקים, הכל טבע, יוכל לומר את זה. שוב, אם הכל היה נס, אז לא היה עניין של בחירה חופשית, לא היה עניין של ספקות באמונה, לא היה שום אתגר אמוני. הטבע בעצם הוא העלם, הוא הכיסוי שנועד ליצור את האתגר האמוני, שנועד ליצור את הספק, את ההתלבטות, שנועד ליצור את הבחירה החופשית. זה ההסבר הכי פשוט שמובא בחובת הלבבות, מובא בספרים הפשוטים. הקדוש ברוך הוא יחביא את עצמו בתוך הטבע כדי שיהיה ספק, כדי שתהיה התלבטות, כדי שכביכול הקשר אליו יבוא דרך מאבק. ואז באמת זה אתגר, ואז באמת זה שווה. שהטבע בגימטריה אלוקים, נכון, הטבע מוסבר, אתה מזכיר את מה שכתוב בחסידות, שטבע זה מלשון טבוע, כמו אדם שטובע בנהר והוא נעלם בנהר, ככה טבע בתוכו טבוע, טבועה הברכה האלוקית. הברכה האלוקית טבועה ונעלמת בתוך הטבע, בשביל שתהיה התלבטות, בשביל שיהיה אתגר, בשביל שמי שרוצה לטעות, יבוא ויטעה. מסופר שכשאדם הראשון נברא, אז באו המלאכים ואמרו לריבונו של עולם, הוא, האדם הראשון נמצא לבד בעולם, עכשיו יבואו אנשים ויגידו שהוא אחד, שהוא אלוקים כמוך, אתה אחד למעלה, והאדם הראשון אחד למטה, יבואו ויאמרו שהאדם הוא אלוקים. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שרוצה לטעות, יבוא ויטעה. אני לא צריך לפתור את הבעיות של מי שרוצה לטעות. אז ההסבר הפשוט הוא שאלוקים רוצה שנלך לעבודה ונלך לרופא, כדי שהברכה שלו תהיה נעלמת. כדי שההשגחה האלוקית תהיה נסתרת. ואז יהיה אתגר. אז זה ההסבר הפשוט והרגיל. אבל יש רעיון יותר עמוק. רעיון קבלי באמת מאוד מאוד יפה. הוא קצת יותר עמוק, אבל הוא מאוד יפה, הוא מאוד מיוחד. הרעיון הזה הוא כתוב, זה מתחיל מהקבלה, אבל הוא מובא במאמרים של הרבי הרש"ב. הוא אומר כך: אלוקים מברך אותנו בראש השנה, נותן לנו ברכה לכל השנה. שפע, שפע אלוקי, שפע רוחני. אבל השפע הזה הוא נשגב מהעולם הזה הגשמי. הוא רוחני, הוא מרומם, הוא גבוה. הוא לא יכול לרדת לעניינים מעשיים. אלוקים נותן לך ברכה רוחנית. אתה צריך לפרוט אותה, שהיא תהפוך להיות באמת כסף, שהיא תהפוך להיות בריאות, שהיא תהפוך להיות חיים, שהיא תהפוך להיות אוכל, שהיא תהפוך להיות דברים גשמיים, טריוויאליים, שכל אדם מכניס לפה. איך זה קורה? איך נבצע את ההמרה הזאת? מהברכה הרוחנית הנשגבת לתוך החיים הגשמיים שהקטנים שלנו, מה אני צריך? אני צריך $2,000 בסוף חודש, אני צריך רפואה, אני צריך חינוך לילדים, את הדברים הקטנים האלה. זה התפקיד של הכלי. זה התפקיד של הטבע. כשאדם הולך לעבודה, הוא בעצם אומר, ריבונו של עולם, אני, את הברכה שנתת לי בראש השנה, אני רוצה שהיא תרד בכסף. אני רוצה שהיא תהפוך להיות כסף. כשאדם הולך לרופא חלילה, הוא אומר, ריבונו של עולם, נתת לי ברכה בראש השנה, תהפוך אותה לחיים. תהפוך אותה לבריאות. תהפוך אותה למשהו שאפשר לחיות איתה. הכלי זה בעצם האמרה. זה הפריטה שבה אתה הופך את הברכה הרוחנית הנשגבת למשהו גשמי, למשהו טריוויאלי. אז עוד יותר עמוק עם מה שאמרנו קודם. זה לא רק בשביל הניסיון, אלא זה צעד מוכרח. אם אדם לא יעשה כלים, אז הברכה תישאר למעלה, נשגבת, מרוממת, רוחנית. איך אומרת, אתה הולך לצדיק. הצדיק הזה כל כך גבוה ממך, אתה אומר לו, אני צריך ברכה. אם לא תגיד לו מה אתה צריך, הוא לא יברך אותך, כי הוא לא חי בתוך העולם שלך. אצלו כסף זה לא דבר חשוב. אצלו אוכל זה לא דבר מספיק חשוב. אתה צריך לומר לו, רבי, אני רוצה מזון, אני רוצה כסף, אני רוצה את הדברים הקטנים האלו. אתה צריך להמיר, את הדברים הגדולים, את הברכה הרוחנית הנשגבת, להמיר אותה לדברים קטנים. אין דבר כזה, למה? כי הוא לא רואה בזה עניין, כמו שאתה אומר, כי הוא נשגב מזה. כי הוא נשגב בזה, נכון? וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, לריבונו של עולם, שהוא לגמרי מרומם מהעולם הזה. אז אתה חייב לעשות כלים כדי לקשר את הברכה האלוקית, לתת ללבושים טבעיים, להמיר אותה לדברים טבעיים. נביא לזה משל גשמי. אם יש פה יהודים שעובדים בחברות גדולות, שי, אני חושב, עובד בחברה גדולה, אז הדירקטוריון יושב בתחילת שנה, ומחליט שהוא מקציב למחלקת הייצור $1,000,000. אבל הדירקטוריון לא נכנס לפרטים. איך בדיוק ינתבו את הכסף בתוך מחלקת הייצור? הוא קובע שמחלקת הייצור תקבל $1,000,000. כי מבחינתו, כשהוא חושב בגדול, הוא חושב ברמת האגפים. הוא לא חושב בפרטים הקטנים. אחר כך צריך לקחת כל מנהל אגף את הכסף שהוא קיבל, ולהתחיל לפרוט אותו לעניינים הקטנים שלו, להחליט אם זה ילך לייצור, אם זה ילך לגיוס עובדים חדשים, אם זה ילך להעלאת המשכורת של העובדים הקיימים. זה עניין קטן, פרטי, שנוגע למי שנמצא בשטח, שנוגע למי שמתעניין בדברים הקטנים. אז אותו דבר, קל וחומר שכך היא בברכה האלוקית, הקדוש ברוך הוא כביכול מצידו, הוא נשגב לגמרי מעניינים של כסף ושל פרנסה. אתה צריך להיות זה שיעשה את האמרה, זה שיעשה את החלפה. אני רק אסיים את הנקודה, אני ממש מצטער. ועוד סיפור אחד ממש באותו עניין, ששם מובא במאמר החסידות הזה של הרבי הרש"ב, סיפור שלא כתוב במקום אחר, אני חושב, אבל שם במאמר הוא מביא את הסיפור. הוא אומר שפעם בא זוג לבעל שם טוב, ואמר לבעל שם טוב, רבי, אנחנו רוצים ילדים. אין לנו ילדים, אנחנו כבר מבוגרים, אנחנו רוצים ילדים. והבעל שם טוב לא בירך אותם. וכמה שהם ביקשו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא לא בירך אותם. אבל הם לא התייאשו. יום אחד הם נכנסו אליו לחדר, וממש ביקשו בתוקף ילדים, ואמרו, אנחנו לא נצא מפה עד שתברך אותנו. בעל שם טוב ראה עד כמה הם מבקשים. אז הוא רצה רגע לחשוב, ואז הוא אמר להם דבר מדהים. הוא אמר, תראו, אני יכול לתת לכם ילדים, אבל אתם תצטרכו לשלם על זה. זה יהיה במקום הפרנסה. הם היו אנשים עשירים. זה יהיה במקום הפרנסה. אתם צריכים להחליט או פרנסה או ילדים. אם אתם רוצים ילדים, תצטרכו לוותר על הפרנסה הטובה. זה סיפור לא שגרתי, אבל ככה רבי מספר. הם חשבו ואמרו, אנחנו מעדיפים ילדים. עשירים כבר היינו מספיק, עכשיו אנחנו רוצים ילדים. וכך היה. תוך כמה חודשים הם איבדו את כל הנכסים. ממש מכה אחרי מכה, בעל הבית איבד את כל הנכסים, ואחרי שנה נולד להם ילד. ככה היה הסיפור. שואל שם הרבי הרש"ב, מה העניין ההצרכה הזאת? מה העניין ההחלפה הזאת? בעל שם טוב לא יכול לברך אותם גם בילדים וגם בפרנסה. אז הוא אומר, זה בדיוק העניין. הצדיק, אתה הזכרת את הצדיק, הצדיק לא מייצר שפע. הצדיק מנתב את השפע. השפע בא מהחלטה של הקדוש ברוך הוא. אבל הצדיק יכול לקחת את השפע האלוקי ולבוא ולומר, הוא לא ירד בפרנסה, הוא ירד בילדים. הוא ימיר אותו, הוא יפרוט אותו אחרת, מדולר ליורו. הוא יאמר, הוא לא עד עכשיו השפע האלוקי היה יורד כל שנה לפרנסה, כי זה בעיקר מה שהעשיר היה עושה, הוא היה אדם שעסוק כל ימיו בפרנסתו. והבעל שם טוב אמר, אתם כל כך מבקשים, אני אבצע בשבילכם פעולת המרה. אני אקח את השפע הזה מהעניין של הפרנסה, וימיר אותו לעניין של הילדים. אז זה העניין, אם כן, של ההליכה לעבודה, של ההליכה לרופא, של ההפעלת קשרים, זה הדורון והמלחמה שיעקב עשה, הכל היה בשביל דבר אחד, בשביל לנתב את הברכה האלוקית לעניין הספציפי שאתה זקוק לו. להמיר אותו למטבע גשמית, לדברים טריוויאליים נמוכים שאצלנו הם חשובים. ולמעלה, הם לא חשובים. אצלנו הם חשובים, אז אנחנו צריכים לבצע את פעולת ההמרה הזאת. ואני רק אסיים בשתי עניינים קצרים לפני שאני חוזר אליך. דבר ראשון, שמעתי פה מיהודי בראשון, שהוא שמע מיהודי בשכונת קראונייץ, בשכונה של הרבי, שפעם יהודי אחד מבוגר, הוא אמר לי את השם שאיתו קרה הסיפור. יהודי מבוגר שם בשכונה, יהודי מוכר. היה לו איזושהי מחלה, והוא היה צריך לעבור ניתוח. אז הוא עבר, הרבי כל יום ראשון היה מחלק דולרים לצדקה. אז הוא עבר לפני הרבי בדולרים, ואמר לרבי שהוא זקוק לברכה, שהוא צריך לעבור ניתוח והוא זקוק לברכה. אז הרבי אמר לו שילך לרופא הזה והזה והתייעץ איתו. אבל הוא כנראה היה טיפוס קצת תקיף, אולי הוא הרגיש קרבה לרבי, הוא היה איש מבוגר, אולי הוא הרגיש שהיא קרבה. והוא אמר, רבי, ללכת לרופא אני יודע לבד, אני רוצה ברכה. באתי לפה לבקש ברכה שהכל יהיה בסדר. אז הרבי אמר לו, מה אכפת לך שהברכה תעבור בדרך הטבע? הרבי אמר לו שאני שולח אותך, כן, בעצם התרגום של המילים, שאני שולח אותך לרופא, אני לא שולח אותך לרופא. אני שולח אותך לקדוש ברוך הוא, לרופא כל בשר. שבירפו ירפא. רק הרפואה של הקדוש ברוך הוא עוברת דרך רופא גשמי. הרופא הגשמי הוא שליח, הוא כלי להעביר את ברכת השם. כל חסיד חב"ד יכול לספר, וגם אנשים שהם לא חסידי חב"ד, שהייתה אצל הרבי תשובה, אצלנו במשפחה גם היה סיפור כזה, שהיו צריכים רפואה, והרבי אמר להתייעץ עם רופא ידיד. והייתה תשובה ששגורה על הלשון של הרבי. לשאול רופא ידיד. הרבה פעמים הרופא הידיד לא היה מומחה גדול. אבל זו עובדה שהברכה עברה דרכו. למה? ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שהברכה תעבור דרכו. אז זה לא העניין שהרופא הוא זה שמרפא. אלא דרכו הוא שליח שההשגחה הפרטית בחרה בו להעביר דרכו את הברכה האלוקית. ועוד סיפור קצרצר מדהים, סיפור חסידי, הוא לא סיפור חבדי, אבל הוא סיפור מדהים שממש קראתי אותו בימים האחרונים, והוא משקף מאוד את העניין הזה. פעם הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסקי, ישב עם התלמידים שלו, והגישו לשולחן אוכל. ואחד התלמידים לא קיבל, המשרת שכח לתת לו כף, הגישו מרק לשולחן, חילקו בכל הצלחות, ואחד התלמידים לא קיבל כף לאכול איתה את המרק. והוא כנראה היה טיפוס מאוד מאוד מאמין, כמו רבי זושה מניפולי, והוא חשב שאם לא נותנים לו כף, כנראה שלא מגיע לו. אז הוא לא ביקש. אז כולם אכלו, ורק הוא לא אכל. ראה אותו הרבי רבי למלך מליז'נסקי, אמר לו, למה אתה לא אוכל? והוא הבין, הוא הכיר את התלמיד הזה. אז הוא אמר לו, צריך לדרוש כף, וכל שכן קערה. זאת אומרת, הוא אמר לו, שום דבר לא בא לבד. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש ונתפלל, כי כמו שאמרנו, הבקשה היא הופכת את הברכה הרוחנית שלו למשהו גשמי, למשהו מעשי, למשהו שאפשר ללכת איתו למכולת. אז המאמץ הגשמי, הפעולה הגשמית, היא לא חלילה כפירה בקדוש ברוך הוא. היא לא חלילה כאילו חוסר אמונה בהשגחה הפרטית. היא רק מאמץ להפוך את הברכה האלוקית הנשגבת למשהו גשמי וטריוויאלי וממשי. כן? אבל פה יש לנו בעיה גדולה עם העניין הזה. התיאוריה מאוד מאוד יפה, כמו שהזכרו כבר. יש שאלה שכל המפרשים שואלים אותה, זו שאלה שכתובה גם בחסידות, וגם הרבה לפני החסידות, המפרשים על התורה שואלים, יש סתירה אחת מאוד מאוד חזקה לעניין של ההשתדלות בדרך הטבע. היה בהיסטוריה אדם אחד שפעל בדרך הטבע, ונענש, מה זה נענש? ולכאורה זה סותר לכל התיאוריה שהכל חייב להיות בדרך הטבע. נקרא בעוד שבועיים, בסוף פרשת וישב, כן, נזכיר את הסיפור, יעקב אבינו, יוסף התגלגל למצרים, האחים אחרו אותו, רוחת ישמעאלים קנו אותו, הביאו אותו למצרים, הוא מתגלגל לבית פוטיפר, אשת פוטיפר, והוא מגיע לבית האסורים. הוא יושב בבית האסורים מסכן, בחור צעיר, בלי הורים, בלי משפחה, אף אחד לא דואג לו. התחיל עם המשפחה כמעט הכי חשובה במצרים, והוא מחפש דרך לצאת משם. הוא מחפש דרך לחזור חזרה, לעלות למעלה, מהבור. וקורה לו דבר טוב, נופלים לבור שר המשקים ושר האופים, שני חברי קבינט בכירים, נופלים אליו לבור. והם חולמים חלום, והוא הרי יודע לפתור חלומות, כמו שבשבוע הבא נקדיש שיעור שלם לנושא של חלומות. אז הוא יודע לפתור חלומות, והוא פותר להם את החלום, והם מוצאים חן בעיניו, והוא אומר לשר האופים, ירגו אותך, שר המשקים ישחררו אותך, יחזירו אותך חזרה. והוא מבקש משר המשקים שכשהוא הולך חזרה לארמון לפרו, שיזכיר אותו לפני פרו. הוא מפעיל קשרים, במובן הכי פשוט. הוא קשר קשרים בכלא, מתחבר לכמה חברים בכירים. הוא עכשיו מנסה לממש את הקשרים האלו. הוא אומר לשר המשקים, כשאתה עולה למעלה ומגיע לפרו, תגיד לו שראית נער עברי בבור, מסכן, אף אחד לא דואג לו, תבקש חנינה. המלך הוא בעל הבית כל יכול, הוא דיקטטור, הוא בהינף יד, הוא משחרר אותך. מסיים את התורה את פרשת וישב, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. הוא לא זכר שר המשקים את הבקשה של יוסף. מסביר רש"י מה קרה שהוא לא זכר, מה הוא היה כזה סנילי? הוא פגש כזה בחור חכם בבור, זה לא דבר שמוצאים אותו כל יום. אתה פוגש כזה בבא בבור, שפותר לך את החלומות. אז מה, אתה ככה שוכח אותו? מצרים מלאה באנשים כאלו כל כך חכמים. אומר רש"י, הייתה פה החלטת שמיים. נגזרו עליו שנתיים נוספות, בפנים, בכלא, בגלל שהוא תלה יהבו בשר המשקים. בגלל שיוסף שמח על שר המשקים, על הטובה הזאת, על הקשרים האלה שהוא הפעיל, נגזרו עליו שנתיים בפנים. שואלים כל המפרשים, כולם, אלף שנים כבר, מאז רש"י, כולם שואלים את השאלה הזאת. מה יוסף עשה בסך הכל? הוא עשה בדרך הטבע מה שצריך. יש לו חבר, שר המשקים, יש לך צרות מול העירייה, מה אתה עושה? אתה מנסה להיזכר אם יש לך איזה פקיד שם, במחלקת ארנונה, שיכול איכשהו לסדר את העניין. יש לך קיוסק, והוצאת שולחן, ובא הפקח ונתן לך כנס על חריגה. אז אתה מנסה לבדוק אם יש שם במחלקת היתרים, מישהו במחלקת הנדסה, מישהו שיבטל לך את היתר. זה מינימום. מה זה יותר גרוע? זה יותר גרוע ממה שאברהם ויצחק עשו, שאמרו על האישה שהיא אחותם? לקחו כזה סיכון, הכניסו את האישה לבית המלך? מה הבעיה עם מה שיוסף עשה? לכאורה זה אנטיתזה לכל התיאוריה, שצריך לעשות פעולה בדרך הטבע. אז המפרשים עונים בדרכים שונות. אתה מתעקש דווקא לדבר ברמה של חסידות, אז באמת מפרשי החסידות אומרים, זה כבר מאמרי חסידות קדמונים, שבשביל אדם כמו יוסף נדרשה אמונה גבוהה לא לפעול בדרך הטבע. אבל היות שאנחנו רוצים דווקא בשיעור הזה לדבר ברמת הפשט, אז יש מקום אחד שהרבי עונה תירוץ מאוד מאוד יפה, ממש ברמת הפשט, וזה דבר שהוא חזק מאוד, שהוא נוגע לכל אחד מאיתנו, לא נוגע רק לצדיקים הגדולים, הוא נוגע ממש לכל אחד מאיתנו. הרבי מדקדק בלשון של רש"י. איך אצלנו כתוב לגבי יעקב? נקרא במובא 2, שיעקב עושה את המלחמה. עמוד 19, דף מקורות לפרשת וישלח, השתדלות משמיים, מובא 2. רש"י מספר לנו שיעקב עשה שלושה דברים. דורון, תפילה ומלחמה. רש"י נוקט בלשון מאוד מאוד מיוחדת, שהיא חריגה. הרבי מציין, אני לא יודע אם ברש"י יש עוד פעם לשון כזה. והיה המחנה מובא 2, והיה המחנה הנשאר לפלטה, כן, זה פסוק ת' שיעקב אבינו התכונן למלחמה, שחצה את המחנה שלו לשתיים, משפחתו בצד אחד וצונו בצד שני, על כורחו כי ילחם עמו, כן, והיה המחנה הנשאר לפלטה על כורחו, ואז רש"י אומר, כן, כל אחד שואל, מה פתאום הוא מתכונן למלחמה? הוא הרי בורח על ידי הקדוש ברוך הוא. אז רש"י אומר, התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, תפילה ומלחמה. לדורון, ותעבור המלחה על פניו, כמו שכתוב שהמלחה עברה על פני עשיו, לתפילה, שהוא אמר אלוקי אבי אברהם, למלחמה, והיה מחנה נשאר לפלטה. אבל יש פה ברש"י מילה חריגה. התקין עצמו לשלושה דברים. יעקב התקין את עצמו לעשות דורון, תפילה ומלחמה. מה זה התקין את עצמו? איזה, לא, התקין זה לא הכין. אפשר להגיד הכין. אוקיי, נכון, נאמר הכין, זה באמת הכי קרוב. התכונן, אבל זה התקין בקוף. אבל בוא נאמר הכין. בוא נאמר הכי קרוב באמת. למה הוא צריך להכין את עצמו? הוא עשה דורון, תפילה ומלחמה, זה פעולות מה שלא צריך הכנה בשבילה. בשביל תפילה צריך להתכונן, בשביל דורון לא צריך להתכונן. בשביל מלחמה לא צריך להתכונן. זה משהו. יעקב עשה תיקון. יעקב לא רצה לעשות את זה. יעקב לא האמין בזה. הוא האמין בקדוש ברוך הוא. הוא לא האמין בטבע. רק מה? הקדוש ברוך הוא מבקש לעשות כלי. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם בעריכות, מהסיבות שלו, רוצה שיהיה כלי. אז יעקב מתקין את עצמו. הוא עושה את זה מתוך מאמץ פנימי, מתוך כורח. הוא לא מאמין בזה, הוא לא חושב שצריך את זה. הוא יודע, כמו שאתה שאלת, שבפרשת השבוע הקודמת, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ושמרתיך בכל אשר תלך. אז הוא לא דואג. יוסף, איך הלשון אצל יוסף? אין פה את הציטוט של רש"י, שתלה יהבו בשר המשקים. תלה יהבו. אין לשון יותר חזקה מזאת. הוא תלה בשר המשקים. הוא שמח לחלוטין. הוא היה סמוך ובטוח בשר המשקים. הוא לא עשה אותו שליח. הוא לא התקין את עצמו לבקש משער המשקים. הוא חשב רק על שער המשקים. זה כמו שאתה אומר, חלילה, יש לי מישהו לא בריא בבית, אבל אני לא דואג, הלכתי לרופא הכי גדול בעיר. זה נקרא תלה יעבור, רק שנייה, זה תלה יעבור בשער המשקים, וזה חטא. ובאמת בשביל להתחבר לדברים, אז נזכיר דבר ראשון בזוהר כתוב. יש אמרה בזוהר על המורה רבי יסע סבא, היה מורה בגמרה רבי יסע סבא, אז הזוהר מספר דבר מדהים. שרבי יסע סבא היה מגיע, חוזר מבית הכנסת הביתה, הולך לאכול ארוחת בוקר, האוכל היה מונח, המלפון, העגבנייה, הביצה, היו מונחים במטבח על השיש. כל מה שנשאר היה רק להכין אותם לסעודה, לתקן אותם לסעודה. אז רבי יסע סבא היה אומר, אני לא אוכל עד שהאוכל יגיע מהקדוש ברוך הוא. לא נאכל עד תתייב מבי מלכה, כן? הזוהר מדבר בארמית. לא נאכל עד שהאוכל יגיע מבית המלך, יגיע מהקדוש ברוך הוא. זה דבר מדהים, האוכל מונח על השולחן, והוא אומר, אני לא אוכל עד שהקדוש ברוך הוא נותן לו את האוכל. כי התחושה שלו הייתה, שעכשיו בזה הרגע הוא מקבל את האוכל מלמעלה. זה לא אשתו שהלכה לשוק וקנתה ירקות, זה לא הוא שהלך למכולת וקנה ביצים, לא. זה הקדוש ברוך הוא הביא לו עכשיו את הברכה הזאת. איי, זה עבר דרך המקולת ודרך הירקן ודרך הכסף שהוא הרוויח אתמול בעבודה. זה מבחינתו לא דבר עיקרי, זה דבר תפל. התחושה שלו היא שכל הטבע הוא צינור לברכה האלוקית שדרכו הברכה עוברת. ועוד סיפור יפה מאוד. יש סיפור על הבעל שם טוב, הוא מסופר בכל מיני וריאציות. אבל הרעיון הוא אחד, שהבעל שם טוב יום אחד הלך לבית של עשיר אחד ודפק לו בדלת. לפני שהעשיר מספיק לפתוח לו את הדלת, הבעל שם טוב כבר רץ משם, בורח. רודף אחריו העשיר, הוא אומר, מה, דפקת אצלי בדלת, אתה צריך אותי, למה אתה בורח? הוא אומר, תראה, אני צריך כסף, לכן באתי אליך. הוא אומר, אז למה ברחת? היית צריך לחכות שאני אתן לך את הכסף. הוא אומר, תראה, אני רק עשיתי כלי, דפקתי אצלך בדלת, מבחינתי זה מספיק. הקדוש ברוך הוא ישלח את הכסף בדרך שהוא רוצה. אתה תפתח לדלת, השכן יפתח לדלת, ייפול איזה מטבע מהשמיים. אז באמת, זה עניין גבוה. אולי זה הבעל שם טוב, זה יוסף הצדיק, לדרוש מאיתנו כזאת רמה של ביטחון, זה אולי קצת גבוה. אבל הרעיון הוא שאדם צריך לראות בטבע צינור לברכת שמיים. זה לא שאתה עכשיו מרוויח את הכסף. הכסף כבר הוחלט בראש השנה, או ביום כיפור, או בהושענא רבה, או בדין והמשפט שאדם נידון בכל יום, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה ברכת שמיים שעוברת דרך הצינור. אנחנו אומרים נהגי מוניות, הפרנסה היא מהשמיים. אתה תבוא, מישהו אחר יבוא. יש אנשים שמרגישים, בעל עסק מרגיש בכל רגע את ההשגחה הפרטית, מרגיש בכל רגע איך שהפרנסה שלו תלויה במישהו שהוא למעלה ממנו, ובמילא צריך להתפלל למעלה, לא צריך להתפלל למטה. ובמה המבחן, אם אתה מאמין בזה באמת, אם אתה יעקב או, טוב, לא תגיד יוסף, אם אתה חלילה באמת תולה כבר בטבע, זה אם אתה מנהל את העסק לפי ההלכה, מתוך יושר, נותן צדקה, שומר שבת בהידור, כל הדברים האלה מראים שאתה מאמין שהעסק הוא כלי לברכת שמיים. ולכן אתה עושה לקדוש ברוך הוא חשק להמשיך לך ברכה. אם אתה מאמין שהטבע הוא העיקר, אז אתה מנהל את הטבע איך שבא לך. אבל אם הטבע הוא כלי לברכת שמיים, את צריך לגרום שיכנסו מים בצד השני של הצינור. שתיכנס באמת ברכה בתוך הטבע. כי הטבע הוא רק לי. הרבי אומר ביטוי, בליקוטי שיחות, הרבי אומר משל, שאדם שמשקיע רק בטבע, ולא משקיע בברכת שמיים בתוך הטבע, דומה לאדם שתופר ארנקים, אבל לא מכניס בזה כסף. במילים אחרות, אדם ששם כלי תחת הברז, אבל לא פותח את הברז. אם אתה רק הולך לעבודה, ואתה לא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיכניס ברכה בעבודה, אז אתה עושה הרבה כלים, אבל אתה לא פותח את הברז. אתה לא פותח את הברכת שמיים שתזרום בתוך הכלים. וזה העיקר, את זה לקחת מיעקב. לזכור את הנקודה של ההתקין את עצמו. שכל הטבע הוא כלי לברכת השם. ולכן לא פחות אם חשוב ללכת לטבע, צריך לדאוג שמצד השני של הצינור ייכנס משהו. שבאמת ברכת שמיים תחול בתוך הברכה הזאת.